שלום לכולם. למדנו על אביגיל ונבל הכרמלי. נכון? זה היה הדבר האחרון שעשינו. שבעצם זה שימש לנו הלימוד בפרק ההוא בשמואל א' פרק כ"ה, אישור למה שראינו שכל מה שקרה בתחילת תקופת השופטים, התנ"ך מרמז לנו, המספר מרמז לנו מאיפה זה מתחיל. כן? ושהוא, הנבל הכרמלי, אומרים, והוא כליבי. וכתוב שם, והוא כליבו. ועוד מה שהיה בליבו של כלב ונפונה, התפרץ החוצה אצל נבל, ועם כל מה שלמדנו. היום אנחנו ממשיכים, ומגלים שבשופטים פרק א', ששם אנחנו חוזרים סוף סוף, אחרי מסע ארוך, שהבנו למה יהושע בן נון לא מינה יורש תחתיו, אפילו לא ביקש למנות יורש, כי את מי אפשר למנות? את מי אפשר למנות? את כלב הוא לא יכול למנות, כי לא מגיע לו. אפילו את חברון הוא לא רצה לתת לו, אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ולמנות מישהו שהוא לא כלב, אי אפשר, כי תהיה מלחמת אחים. הוא לא ייתן. ואז אנחנו חוזרים לספר שופטים, ועדיין לא סיימנו את הפרשה. הפרשה עוד לא תמה. למה? כי אנחנו קוראים בשופטים פרק א', מה שעשו בני יהודה, אחרי שהם לא כבשו את ירושלים, כי זה של בנימין, זאת אומרת, החצי של עצמם הם כבשו, למדנו לפני שיעורים רבים, תחילת הדרך, ואת של בנימין הם לא כבשו. הם כבשו רק מה שאפשר, מה שקל להם, את זה הם כבשו. ותסתכלו בבקשה בפרק א', פסוק ח' והלאה. אני קורא ונתמקד היום בכמה הערות. וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה ויקוע לפי חרב את העיר שלחו באש. על זה דיברנו ארוכות, שהם לוכדים רק את החלק שלהם, ובפסוק א' רואים שאת החלק של בנימין הם לא מורישים. ואחר ירדו בני יהודה, וגם על המילה הזאת דיברנו רבות, בני יהודה יורדים, במקום לעלות, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, במקום זה הם יורדים. יורדים להתעסק בנחלה של עצמם, יורדים לכבוש את המקומות שבמעשה כבר כבושים, אדמה כבושה. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים קריית ארבע, ויקו את ששי ואת אחימן ואת תלמי. וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ויומר כלב, תכף תראו שזה סיפור מוכר, ויומר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. אגב, זה דבר שרק מלך יכול לעשות. יש לנו דוגמה נוספת כזאת בתנ"ך, שאול ודוד, שזכה, היה אמור לזכות במרב, אבל מרב כבר ניתנה למישהו אחר, אז מיכל, קיבל את מיכל בגלל השבועה הזאת שנשבע המלך. כן, אז זה מראה משהו על כלב, אם הוא מוכן לתת את הבת שלו למי שיקה את דביר. קריאת ספר. וילכדה עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו. ויתן לו את אחסה ויתו לאישה, והיא בבואה. ותסיתהו, אומרת לבעלה, תארי, האח, כן? התחתנת עם הדוד שלה. ותסיתהו לשאול מאת אביה, השדה. ותצנח מעל החמור. זאת אומרת שכנראה הוא עשה לה סימני ידיים, אני בשום אופן לא. כן, היא הבינה שמבעלה לא חדש, החדש לא יצא שום תועלת. עשתה הצגה, רופס, נפלה מעל החמור. ראה כלב את הבת שלו צונחת מעל החמור, שאל אותה, מה לך? ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. ויתן לה כלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. עד כאן הסיפור. מי שיש לו זיכרון טוב יודע שהסיפור הזה כבר מופיע. אכן? יפה. ויהושע פרק ט"ו. אז בואו נשים אצבע פה, תשאירו כאן אצבע, פתוח, נשים סימניה, כן? שם נשים סימניה. עכשיו נעבור ליהושע פרק תתוו, ואני אקרא, אתם יודעים מה? נעשה הפוך. אני אקרא את יהושע פרק תתוו, אתם תישארו פה, ואתם מיד תראו את ההבדלים. ואחר כך נרשום אותו על הלוח, וזה דבר מדהים. אם סיפור מסופר פעמיים, אז קודם כל, איך אנחנו מבינים שזה אותו סיפור? אולי זה קרה פעמיים? אז זה כבר לא הגיוני. כי בפעם הראשונה שהיא כפלה, נפלה מהחמור, צנחה מעל החמור, רבא שלה עוד זה. הפעם השנייה אמרה לה, הלאס, כבר מכיר את התרגיל הזה. עשית אותו כבר פעם. אז מזה משתמע שהיא לא עשתה את התרגיל פעמיים, אלא מספרים לנו אותו פעמיים. וזאת השאלה, למה שמואל, שכתב את ספר שופטים, חוזר ומעתיק את הסיפור הזה כפי שהוא מספר יהושע פרק תתוו, וכמובן שכשמספרים לנו שני סיפורים אותו דבר, מה הטבע שלנו מיד עושה, כמו ילד קטן שנותנים לו שתי תמונות, הוא מיד מחפש את ההבדלים. מחפש את ההבדלים. ואנחנו נגלה אותם. יש הרבה. אז תישארו אתם ביהושע, בשופטים, אני אקרא ביהושע פרק תתוו. שמישהו אחד בכל זאת יבדוק שאני לא מרמה, בסדר? אחד יעקב אחריי, אם אני קורא לו נכון, שיצעק. אז בואו נראה. בפרק תתוו, פסוק תתוו, ויעל משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריאת ספר, ויומר כלב, שימו לב עכשיו לכל ההבדלים הקטנים, ויומר כלב, אשר יקה את קריאת ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ויתי לאישה, וילכדה עותניאל בן כנז אחי חלב, ויתן לו את אחסה ויתו לאישה, והיא בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לכלב מלך, ותאמר תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. עכשיו אני אקרא עוד פעם, וכל פעם שאתם שומעים הבדל, תעשו, תדפקו על השולחן, בסדר? והפעם ראשונה הייתם קצת באלם, לא הבנתם שזה מה שצריך לעשות. אז נקרא את זה עוד פעם. ויאמר כלב, אני קורא בפסוק ט"ז, ויאמר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ויתי לאישה, וילכדה עותניאל בן כנז אחי חלב, ויתן לו, כן? יפה מאוד, אז בשופטים כתוב, אחי כלב, הקטון ממנו, תוספת של שתי מילים, על דמותו של עותניאל בן כנז, שהוא אחי כלב, ביהושע כתוב שהוא רק אחי כלב, ושופטים מוסיפים לו את הביטוי, את הכינוי, הקטון ממנו. אגב, בשופטים זה ילווה אותו לאורך כל הדרך. אחי כלב, ויתן לו את אחסה ויתו לאישה. והיא בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה. אין? בספר שופטים לא כתוב שדה, אלא כתוב ה-שדה. בה הידיעה, זה אותו מקום, אז למה עם הידיעה? נמשיך הלאה. אז כבר שני הבדלים מצאנו. ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב מלך. ותאמר, תנה לי ברכה. כן? ובספר שופטים כתוב, הווה לי ברכה. כן? זה כבר הבדל שלישי. מה? וגם כתוב, ותאמר, לא. יפה מאוד. ואצלנו ביהושע, אני שאני קורא לך, כתוב, ותאמר, תנה לי ברכה. תנה לי. כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עיליות. הופ, דפקתם? על מה? ויתן לה כלב את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. אצלכם כתוב? עילית ותחתית. אז בואו נרשום רגע את ההבדלים, ואתם בינתיים תחשבו מה זה אומר. מה אומרים כל השינויים הקטנים הללו? כן, אז ההבדל הראשון, נעשה את זה ככה, נכון? יש לנו ביהושע, שופטים נעשה קודם, יהושע. זה קרה בימי יהושע. זה קרה בימי יהושע. מיד שהם כובשים את דביר. בלי ספק זה קרה בימי יהושע. אז מה יש לנו כאן? בואו נראה. אז קודם כל יש לנו אחי כלב הקטון ממנו, אחי כלב
זה רק בלי, חיק הלב סתם. אחר כך אמרנו, השדה, פה כתוב השדה, וביהושע כתוב שדה. הלאה, תנה לי, נכון? בשופטי כתוב הווה לי. תנה לי, תנה לי. פה כתוב ותומר לא, ופה רק ותומר. הלאה, מה עוד? מה? ויתן לה כלב. ויתן לה כלב, רק ויתן לה. ופה כתוב אילית תחתית, ופה אליות תחתיות. גולות אילית, גם כתוב גולות אילית, גולות תחתית, ויש גם כתוב גולות איליות, גולות תחתיות. מה ההבדלים האלה אומרים? מה זה אומר?
בואו ננסה רגע לחשוב.
עכשיו מדובר על אותו סיפור בדיוק. מה? מאדיר את כלב. מה נותן לך את התחושה הנוראה הזאת? למה גדול יותר? קטון ממנו. זאת אומרת, מי עושה את עתניאל קטון? הוא עושה אותו קטון. זה חיובי או שלילי? לעשות מהאח הקטון. מה? גדלת בצל אח גדול? זה לא פשוט כל כך. אני אמנם לא סבלתי כל כך, אבל יש כאלה שסובלים. האח הגדול. מה עוד? עוד. צריך לקבל רושם כללי. יפה מאוד, יפה מאוד. קודם כל זה הבחנה ברורה, רואים אותה מיד. ישר עשית את זה משדה השדה. הכל בספר שופטים יותר מושחז ומחודד, ואם תכניסו לזה אילית תחתית, איליות תחתיות, הוותנה, הווה לי. מה זה הווה לי? זה היא אומרת. היא גם יכולת שאמרה תנה, רק בספר שופטים כותבים את זה הווה. ומה זה תנה לי? מה יותר רך? הווה לי או תנה לי? הווה לי נשמע יותר כזה, עלוקה יש, בספר הזוהר כתוב יש עלוקה שאומרת הו הו, כמו כלב כזה, שכל מה שהוא מקשקש בזנב זה כדי לקבל כל מיני דברים. זה יותר אגואיסטי כזה, יותר דורשני. הווה זה יותר. אז עוד פעם בודקים את זה? יש שיטה, למה להתווכח? יש קונטציה. הופכים את כל התנה לי שבתנך, ואת כל ההווה לי שלי בתנך, ורואים. נכון, ומה הרגיש יעקב אבינו, יפה. הווה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. הנה בדיוק, היא לא אומרת זה בטון הזה, כי יש לה כל עדין של אישה יפת תואר ויפת מראה, אבל יעקב אבינו התכעס על זה. מה דורשת ממני בנים? הווה לי בנים. תחת אלוקים אני. זה כאילו דרישה מאוד חזקה, זה תמיד נאמר בטון מאוד קשה. בסדר? אז פה שמשים זה מול זה. אבל מה עוד, איזה עוד תחושה מקבלים מהשינויים האלה? אז זה הספציפיות, השדה, ויתן לה כלב, שהוא מודגש כלב, ואתה אומר לא, הכל זה פרטי, 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 ועוד פעם פרטי. הקטון ממנו. השדה המסוימת, הווה, דורשנות, לא, בסדר? ויתן לה כלב, אילית ותחתית, אפילו את השם של המקום שינו לנימה פרטית. אילית ותחתית, לעומת יהושע, שהכל נשמע הרבה יותר כללי, איליות ותחתיות, אפילו במילה, שדה, בין השדה, לא ספציפי, אחי כלב, שדה, תנה לי, ותומר, בלי לא, ויתן לה, בלי להזכיר כלב, הרבה יותר סולידי, הרבה יותר רך, הרבה יותר כללי. מה זה אומר? זה הבדל בין ספר יהושע לספר שופטים, אבל למה? מה יש להבדיל פה? את רוצה להגיד שכך דרכו של מקרא. סגנון ספרותי שונה יש לשמואל הנביא מיהושע בן נון. נו, אז מה זה מבדיל? זה מה שאני שואל, מה זה בא ללמד? מה למדנו מזה?
לא יודע אם זה קשור לספר שופטים, בכלל לא ספר של הרבה יותר
אתם מדברים כאילו כבר קראנו את כל ספר שופטים בעיון רב. אתה לא סומך על יד האישי. אבל אם זה כתוב כאן בהתחלה, ולכאן מיד אחרי וירד יהודה, שהוא לא כובש את ירושלים, ולא מנהיג את האומה, דווקא פה עכשיו בוחר שמואל לספר את אותו סיפור פעם נוספת, עם השינויים הקטנים האלה, אין זאת אלא מפני שהוא רוצה להבליט, תראה במה מתעסק, מי שהיה צריך להניג את האומה. ומה הוא התעסק? ולסדר את המשפוחה. אין? ומדינת ישראל לא נתנו לרמטכ"ל להימנות בגלל איזו תוספת לבית שהוא בנה. צטו, זה הכל. ותראו מה עושים פה. מבליטים, מה עושה הבן אדם שהיה ראוי שינהיג את האומה, שיחפר על מה ש... קרא בספר יהושע, בימי יהושע, וינהיג את כלל ישראל, אחרי שהוא לא כובש את ירושלים, וכי אין לכלב עוד איזה בת, שיכול להציע אותה תמורת כיבוש ירושלים. אין כבר מוטיבציה להילחם, קשה קצת, אז בשביל דביר הוא מוכן לתת את אחסה ביתו. נו, אז תן אחיינית, תן איזה בדודה, תביא איזה מישהו אחר, תרים את המוטיבציה על כיבוש ירושלים. מאוד מובלט, שבמקום לעסוק בענייני הכלל, לוקחים את אותו סיפור, שתכף תראו מה הוא משמש בספר יהושע, ופה בספר שופטים הוא מוצג בצורה שלילית. הוא מתעסק בעצמו. במקום להתעסק בכלל, הוא דואג לבת שלו, דואג לאח שלו, עושה אותו קטן ממנו, זה יסביר למה הוא לא יוכל להימנות תחתיו, הרי אם יש מישהו שהיה מתאים להחליף את יהושע בן נון, זה עתניאל בן כנז. אז למה אי אפשר היה למנות אותו? ולמה הוא לא עשה בעצמו? כי הוא אחי כלב, הקטון ממנו. הוא לא יכול לקחת שלטון, כשכלב טוען שהוא צריך, אחרי שהוא אמר ליהושע בן נון, זוז, הגיע תורי, אז יבוא עתניאל ויגיד לו, נראה לי שאני יותר מתאים ממך. או יבוא יהושע ויגיד, עתניאל בן כנז, יחליף אותי. אפשרי בכלל. אז פה שמואל הנביא הטביע את החותם, למה זה לא התרומם? למה אין מנהיגות לדור הזה? מאיפה כל הכישלון? אותו סיפור, אגב זה מדהים לראות, כי בעצם הסיפור בספר יהושע הוא סיפור חיובי. מודל, הסיפור הזה הוא מהווה מודל למה? במה הוא חיובי הסיפור הזה? אותו סיפור, למה הוא חיובי? יפה מאוד, מוטיבציה למה? להתנחלות בארץ ישראל. הרי בשביל מה באנו ארצה? זוכרים ש... הדור הזה התרשל, עד אנה אתם מתרפים, שואל אותם יהושע בן נון בפרק י"ח, עד אנה אתם מתרפים מלבוא לרשת את הארץ, והנה פה יש אישה שהיא סמל להתנחלות, היא סמל לרצון לעבוד, היא רוצה שדה, היא רוצה ברכה, היא רוצה. אז למה זה נהפך לרע? כי זה בדיוק הסיממן, זה בדיוק מה שהיה למשפחת כלב על המשקל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, תוותר לו, תן לו. למה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע תן לו? קודם כל שלא תהיה מלחמת אחים. ובית, כי יש סיכוי לתקן. נכון, עכשיו הם מקלקלים, הם דורשים את הצבא בשביל לקבוש את הנחלה הכבושה שלהם, הוא רוצה את הפיקוד על הצבא בנוכחותך ולקבוע עובדות בשטח, רודף אחר מלוכה. אבל יבוא שופטים פרק א', אם ישאלו מי יעלה בתחילה ומבינים למה עם ישראל לא רוצה את שבט יהודה להנהיג אותו, אבל אם ישאלו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יגיד יהודה יעלה ואבן הבוחן, זו ירושלים. אם כלב היה עושה עוד צעד אחד עם שבט יהודה וכובש את ירושלים גם לבנימין ועוזר לשבט דן לרשת את נחלתו, לרדת לעמק, כי לא יכלו לרדת לעמק כי הכנעני, לא, האמורי לא נותן, ועוזרים לשבט יששכר שלא הגיע לנחלתו אלא בימי דוד או בימי דבורה, איזה זמן קצר קודם, ועוזר לשבט זבולון שהם לא הורישו, ועוזר לשבט נפתלי שלא הורישו, ועוזר לכל השבטים שלא הורישו, שעוד מעט נקרא את זה בעצמנו, אז היה נראה אחרת. אז זה ראוי, הוא היה יכול להיות מלכנו האמיתי, שבט יהודה, עולה, מולך, כמו שצריך. אבל במקום לעשות את זה, הם יורדים, לאן? להתעסק בעצמם. אז אותו סיפור שאז יכול היה להיות דגם ותשתית, להתלהבות, לירושת הארץ, לכל משפחה בישראל, תדע כל אישה עברייה שיש לה חלק ונחלה, והיא יכולה לעזור ולעשות ולעודד ולתמרץ, את הגברים שיפסיקו להתעצל ולחכות שהמשיח יגיע, שיעשו בעצמם. במקום זה, זה מודל לפרטיות. תראו מה עושה לבת שלו, תראו מה נותן לבת שלו, תראו איך הוא נותן למח שלו. הכל פרטי, קטן ועלוב. וזה מה ששמואל מציג. לכן צריך לספר את זה עוד פעם, כי עכשיו זה נראה ככה. בדיוק ככה זה נראה. זה מה שזה גורם, והנה הסיבה שכל העסק מתעכב, 350 שנה מבוזבזות, עם ישראל מבזבז דורות שלמים על כלום. על פרטיות, על קנאה, על גאווה, הבל, דור שכולו הבל, אומרים חז"ל, דור השופטים, דור שכולו הבל. ראינו במו עינינו. הנימה. נכון, זה אותו סיפור, הסיפור קרה אז, בימי יהושע. אז למה שמואל בוחר לספר אותו עוד פעם? מה זה חשוב? כבר היה, שמענו. ואם תעקבי אחרי השינויים הקטנים שהוא עושה, השינויים הקטנים יוצרים נימה אחרת. יש נימה אחרת לסיפור. הסיפור נשמע פרטי. לא, אבל עכשיו הסיפור הזה משמש במקום דוגמה אישית לירושת הארץ, הוא מסביר למה אנשים מתרפים מלרשת את הארץ. כי הם רואים את כלב כמי שמתעסק בפרטיות שלו. אז כל אחד, איש לא הולך לישראל, כל אחד דואג לעצמו. ולבד אפשר לרשת את הארץ. אם אין התאחדות, אם אין ביחד. אם יהודה לא יעלה, לא אתן את הארץ. אתה זוכר שהוא אמר, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. וכלב לא שומע את זה. אותו סיפור משמש כמודל. אז בימי יהושע שזה קרה, כשזה קרה בפועל, כשיהושע בן נון עזר לו לכבוש את חברון, נתן לו את הפיקוד על הצבא, כן? ועכשיו בספר שופטים שעומדים על סיפה של ירושלים ושבט יהודה במקום לעלות לכבוש את ירושלים של בנימין, יורד להתעסק בנחלה של עצמו, הסיפור נהיה שלילי. אותו סיפור שלילי. בסדר? אפשר לראות את זה בהרבה, הרבה מסר לדורות, אפשר ממש לקרוא את זה בעיתונים. תמונה כזאת. נכון? ואנחנו הרי מתנחלים בארץ ישראל, מחנכים את עצמנו לזה, רואים בזה מעלה גדולה, אבל אתם מבינים שזה יכול להיות מצב של קוץ בעיניים. לציבור הישראלי יכול דווקא לגרום התחושה הזאת, שעושים הפקרות, וכל אחד דואג לעצמו פה, ובאים מה של הווילה של עצמו וכן הלאה. זה מעצבן. אז צריך זהירות. ראינו בסרט הזה. הרב ציודה הבין את זה, שהוא אמר צריך להתנחל בלבבות, צריך להשפיע על דעת קהל, צריך להבין, עם ישראל צריך להבין שלא באנו לתפוס אדמות של ערבים ולבנות לעצמנו וילות. ממש לא בשביל זה באנו, ברור שלא בשביל זה, אבל הציבור צריך להרגיש את זה. גם פה זה עדיין התנחלות, זה עדיין סיפור נחמד של אישה שרוצה אדמה, רוצה חקלאות. אבל תראי את הסיטואציה, אם אתה דואג לעצמך ואתה רק דואג לסקטור שלך, אז ככה זה נראה. כשיהיה ראש ממשלה הדתי-לאומי, נא לו להיות סקטוריאלי, להיות ממלכתי גדול. אפשר להגיד את זה גם לסקטורים אחרים, אבל זה המסר לדורות. לא להיות סקטוריאלי. בסדר? חשוב לא להיות סקטוריאלי בימינו, זה משפט יפה מהתנך להיום. כן, אולי פעם תהיה מנהיגה גדולה, עזרת השם. סבת כלב יכלה, אז גם את יכולה. לפחות בעלה היה השופט הראשון, היא דחפה אותו מהחמור. או על החמור. כן, בבקשה מאיר. ברוך אתה אדוני אלוהים שהכל נהיה בדברו. מה עבר על כלב? וואו, מה עבר על כלב? בוא אני אגיד לך פסוק במשלי. בסדר? אתה לא חייב לקבל את זה שזה זה מה שעבר לו בראש, אבל זה מה שעובר לי בראש. דומה לשאול. דומה לשאול. כשנגיע ללמוד את שאול, אז גם תשאל את עצמך מה עבר לו בראש. נכון? או בלב. יש איזה, אצל שאול כתוב מפורש, איזה רוח רעה. יש איזה רוח רעה. משהו רע עבר שם. במשלי, היא כתוב שם כך. אכזריות, חימה ושטף אף. משלי פרק אף זין, פסוק דלד. אכזריות, חימה ושטף אף, ומי יעמוד לפני קנאה? מי יעמוד לפני קנאה? אז תגיד לי אתה, מי יעמוד? יש לך תשובה לזה? מי יעמוד לפני קנאה? מי בראש? אתה זוכר את השאלה הזאת ששואלים את ירובעם בנבט? מי בראש? יש קנאה. ובכן, ההפטרה של פרשת ויגש זה אפרים לא יקנה את יהודה. ויהודה לא יקנה את אפרים. נכון? זה גם היה פעם. אז הנה, זה התחיל פה. יהודה מקנה את אפרים. מה פתאום הוא? המלוכה שייכת לנו. אז מילא במדבר, משה רבינו, זה... נכון? מילא יהושע בן נון התמנה במדבר, הקדוש ברוך הוא התערב בענייני הפנימיים של מדינת ישראל. במקום לעשות פריימריז, כמו שצריך, ולסמוך על מה שכתוב בתורה, בא הקדוש ברוך הוא ועשה הוראת שעה. מקבלים? מקבלים את הדין. אבל באותו רגע שנראה שיהושע בן נון קצת זקן, קצת נסתיימה, כיבוש הארץ הסתיים, נסתיים תפקידו של יהושע, עכשיו תורי. תשאל מה קרה לדוד עם בת שבע? אומרים חזל. ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. נכון? לא יצא בת קול 40 יום קודם יצירת הוולד. יצא בת קול לפני שנוצר אדם בכלל. שהייתה ראויה בת שבע לדוד. אלא שהחלה פגה. הייתה ראויה מלוכה לכלב. אלא שהחלה פגה. לפעמים רוצים קצת מוקדם מדי. בסדר? זה, מלכות זה דבר כל כך מעטל. אתה רואה איך הקרים נבל הקרמלי, אתה מבין? איך אביגייל, אתה חושב, למה למדנו בשבוע לפני שיעור הקודם את הסיפור של אביגייל? כדי להבליט את זה, איך זה שאישה כזאת חכמה, אחת משבע נביאות נפלה בפח? איך היא נפלה בפח? אז זה התשובה, זה התשובה, למרות שאני מלמד את זה תמיד על... אגב, על קנאה יש לו עוד הרבה, יש לו כמה וכמה אמירות של שלמה על קנאה. פה ממש רואים את זה על שאול, כי אכזריות, חימה ושטף אף, ומי יעמוד לפני קנאה, למה זה מתייחסת בימיו של שאול? על הריגת נוב עיר הכהנים. אבל מטורף, זה מטורף, להרוג את נוב עיר הכהנים, על מה? אפילו שימוע לא עושים לו. ישר אומרים, אתה עזרת לו ואתה ככה, והוא צועק עליו, תן לו לדבר, תסביר את עצמו. הוא ניסה להגיד, פעם ראשונה, אני בכלל לא ידעתי, ושאול לא שומע אותו בכלל. בסדר? ויש על זה עוד, יש, על שאול הוא מדבר הרבה, יש לה אזכורים כאלה שמראים ממש את אופיו של שאול בעיני שלמה ודוד, שיכול להיות ממש... מה? כלב, לפי חזל כן, לפי דברי הימים, חזל מייחסים את זה אליו. נולד לה... ממנו ילד מופלא. בצלאל בן אורי בן חור, הוא בן של כלב ומרים. לפי חזל, לפי דברי חזל. אז בכל זאת, ילד פלא כזה, נין פלא כזה שבונה את המשכן, היה ילד בן 13, ילד הפלא, אולי אפילו יותר צעיר. כן? זה יזוי קצת, מה? אבל ילד כישרוני, הילד כישרוני, יצירתי וכישרוני. כן, אז בואו נמשיך הלאה. חוזרים לשופטים פרק א', בסדר? בואו ניכנס לתמונה הבאה. אנחנו עוברים לפסוק כפת, סיימנו עם שבט יהודה, עוברים לשבטים הבאים. עוברים לשבטים הבאים. ויעלו בית יוסף גם הם והשם עמם. מה? ויעלו בית יוסף גם הם בית אל והשם עמם. אגב, יש פה מילים מיותרות בפסוק הזה? תוך כדי שאנחנו קוראים, אני גם קצת שואל שאלות. היום נעשה קצת אחרת, נראה. מה זה גם הם? זה מיותר. ויעלו בית יוסף, בית אל והשם עמם. למה צריך את גם הם? אז מה זה גם הם? מה זה גם הם? בנוסף ליהודה. גם הם, כמו, אם אתה אומר גם, נכון? אתה שאלת שאלה, וגם הוא שאל שאלה. אז אם אני אומר גם הוא שאל שאלה, אז תשמע, מי עוד שאל לפניי, נכון? אבל את אומרת, אבל לפי מה שלמדנו כבר קרוב לזמן ארוך כזה, יהודה זה נבח עלייה, עלייה ממוסכנת כזאת, מסכנה, עלייה של שבט יהודה. מה משווים את בני יוסף אליהם? משמע, שאם הוסיפו לנו את שתי המילים המיותרות הללו, גם הם, שזה מילים מיותרות לגמרי, רוצים להגיד, אתה שאתה בוגר בית הספר הגבוה לפשלות שבט יהודה, שים עיניך, הולך להיות פה דז'ה-וו. זה הולך להיות סיפור דומה. נכון? חשוד כזה. מה זה גם הם? גם הם עולים כמו שהם עלו? אוי ואבוי. אם הם עולים כמו שהם עלו. מה זה שהשם עמם? טוב, תכף נראה. ויתירו בית יוסף בבית אל. ושם העיר לפנים לוז. שוב שאלה. מה השאלה שצריך לשאול? שתי שאלות. למה עוד פעם כתוב בית יוסף? נכון? בית יוסף. כתוב בהתחלה, ויעלו בית יוסף, ויתירו בית יוסף. למה עוד פעם נכתוב בית יוסף? מה זה נחוץ? ומה זה? מה זה ויתירו? מה זה ויתירו? למישהו יש רעיון? מה זה ויתירו? מה? ריגלו. אתה אומר ריגלו. איך אתה מחליט שזה זה? כי לפי ההמשך. נכון? לא קראנו את ההמשך, אבל בוא נקרא את ההמשך. ויראו השומרים איש יוצא מן העיר. אז אנחנו מבינים שהם עשו מצור על העיר, שמו שומרים, יצא איזה אחד החוצה וגילו אותו, תפסו אותו, אמרו לו בוא תגלה לנו ברוב טובך והחסד שנגמול עמך את מבוא העיר. והוא עשה את זה וככה הם ניצחו את העיר, כבשו אותה. אז אתה אומר ויתירו זה לרגל. אז אם כן למה לא כתוב? א', זה כתוב קצת בעיוות קצת, נכון? זה צריך להיות ויתורו את בית אל, או אל בית אל, ולא בבית אל. וב', מה ההבדל בין לרגל? למה לא כתוב וירגלו את העיר? מרגלים חרש למור. מה זה לטור? מה ההבדל בין לרגל לבין לטור? למה כאילו? יפה מאוד. משה שולח מרגלים לטור את הארץ, לא לרגל את הארץ. לטור את הארץ. מה ההבדל בין לטור לבין לרגל? אומרת סופיה, נכון? לרגל זה עניינים של עובדות צבאיות. המטרה היא להביא ידיעות מהשדה, מהשטח, מניטרליות כאלה. עובדות, עובדות מן השטח. לטור זה ראייה חמדנית. הראיה שמיד אחרי חטא המרגלים כתוב בתורה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אל תטורו, זאת אומרת העיניים תרות אחר חמדות, אחר מחמדים. אז לא בדיוק, חיפוש אחר דבר של תועלת, דבר שאני רוצה אותו לעצמי, דבר שאני רוצה אותו לעצמי. בסדר? אז אם כן, למה משה רבנו שלח לטור את הארץ ולא לרגל? כי באמת לא עניין אותו המצב הביטחוני. קרה ניסים פה, מה זה חשוב? איך הדרכים, הם באמת לא הביאו שום מידע מודיעיני נחוץ. מה רצה משה שיביאו המרגלים? ארץ חמדה, שיחמדו את הארץ. הוא ראה שיש ברקסים קצת, הם לא כל כך ממהרים וססים לעלות לארץ ישראל, מייחוד אחרי הסיפור שם של קברות התאווה והתבערה. תסתכלו שם בדעת זקנים מבעלי תוספות מה הוא אומר על מה שקרה שם עם הזקנים האלה, בקצה המחנה, האש בערה בקצה המחנה, שהם לא רצו לעלות לארץ. אז בגלל זה שולחים מרגלים לטור את הארץ, שיחזרו עם פרי, יספרו איזה ארץ נפלאה, וכולם יגידו, או, ארץ ישראל, שלנו עד לעד. ובמקום זה, הם מעלו בתפקיד הלטור שלהם. הם טרו, אבל הם באו וסיפרו בדיוק שלא כדאי לעלות לארץ. נהיו מרגלים, פשוטים ועלובים. מי ביקש מכם לרגל? ביקשו שתטורו. אז הם מעלו בשליחותם. עכשיו אני שואל אתכם, אם הבנו מה ההבדל בין לרגל לבין לטור, אז מה משמעות ויתירו בית אל, בבית אל? מה פירוש ויתירו בבית אל? אז מה הם עשו שם בדיוק? אנשי בית יוסף? שאלה? מה אתם אומרים? רגע. למי זה שייך העיר הזאת בית אל? למי שייך? מגרדים בראש, איך אתה יודע? כי אם אני שואל, אתה אומר, אם אתה שואל, אז בטא, לא, אז... שייך התמר, לא, אז היום עשו, זה עונש לשבט אפרים, שדחפו חצי מנחלת אפרים, עברה להיות של בנימין, לפי החלוקה של הרשויות המקומיות, זה התהפך הגלגל. אבל, זה בדיוק בגבול, אבל למי שייכת בית אל? העיר עצמה למי שייכת? גבול, גבול, זה יפה, אבל למי שייך העיר? כמו שתגיד, אני לא גר בקשת, אני גר בקונטרה, נכון? זה תיקון גבול קטן. כמו שהסורים יגידו, אנחנו בקשת. איפה יודעים את זה? יודעים את זה פרק י"ח בספר יהושע, שכתוב שם מפורש שהעיר הזאת שייכת לבנימין. נכון? תסתכלו בבקשה. פרק י"ח פסוק א', והיו הערים למטה בני בנימין לגבולותיה סביב למשפחותם. והיו הערים, סליחה, דילגתי פסוק, והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק הציץ ובית הערבה וצמריים ובית אל. שייכת לבנימין. אז מה באים בני יוסף לרחרח שם? ולכבוש את העיר. לכבוש את העיר. שוד בצהריים. נכון, אבל זה מזמן היה. זה בכיבוש הראשון, יפה. זה תמיד הסברתי שליהושע בן נון היו בסך הכל שלושה אקטים של מלחמה בכיבוש הארץ. הטריז, הדרום והצפון. נכון? שלושה קרבות גדולים. אחד זה בית אל, יריחו בית אל העי, העי בית אל, נכון? אבל לא השאירו שם אנשים לגור, ומשאר, אחר כך ירדו לכבוש את הדרום, ואחרי זה ירדו, אחרי זה הברית עם הגבעונים, נכון? אז כבר יש לו טריז, הוא נכנס מיריחו, עולה לעי, עולה לבית אל, הגבעונים נכנעים, זה ממש סטריפ יפה כזה, חותך את הצפון והדרום לשניים. אחר כך הוא מטפל בדרומים, אחרי זה בצפונים, וזהו, בזה טעם. אחר כך צריך לטפל בכלב ונפונה. לתת לו קצת את הכבוד. זה כל הסיפור של הכיבוש. אז עברו שנים, עברו שנים. אנשי בית אל חזרו לגור בעיר שלהם. ולא התיישבו שם, אז הם... אבל השאלה הגדולה היא, למה אנשי בית יוסף, היינו אפרים ומנשה, כאלה שברחו מכל מיני מקומות אחרים, ומצאו מקום עזוב, ועלו, נחלו. בסדר? אין וקום במזרח התיכון. אין וקום. הסתכל על תצלומי אוויר, איך היה נראית יהודה ושומרון בשנת 67, כשכבשנו אותה. הסתכל איך זה נראה היום. תבין שב-40 שנה זה כבר רואו, אבל אפילו 10 שנים, תסתכל על תמונות, איך נראה הנגב לפני 10 שנים, ואיך נראה הנגב היום. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ועוד יצעק, גונבים לי, לוקחים לי, אוכלים לי, שותים לי. זה היה בדיוק. אז נמשיך הלאה, בוא נראה. ואני קורא עוד פעם, ואלו בית יוסף גם הם בית אל והשם עמם. ויתירו בית יוסף בבית אל ושם העיר לפנים לוז. ויראו השומרים איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הרינו נא את מבוא העיר, ואם הוא לא ירצה להראות להם את מבוא העיר, מה צריך לעשות לגוי הזה? ואם לא, נתלוש לך אוזן ימין. אז הוא שותק. הוא נוציא לך שן אחרי שן. נתלוש לך שערה, שערה, עם פינצטה, פינצטה. בסוף הוא ידבר. אבל הם לא רוצים לעקור לו שן, ולא רוצים לתלוש לו אוזן, אלא, מה הם כן עושים?
חסד.
חסד. מותר להם לעשות איתו חסד? תגיד אותה למה לא. תגידו אתם למה לא? מלחמה נגד מי? נגד הכנענים, שמה נאמר עליהם בתורה? לא תחיה כל נשמה. יפה מאוד. אבל מצד שני, למה נזכרת ברחב פתאום? המילה אחת הזכירה לך, חסד. המילה חסד. נעשה עם לך חסד. למה? כי רחב אומרת למרגלים שהוא שולח, עכשיו הוא באמת שולח מרגלים, לא תרים, הוא לא צריכים לספר לו שהארץ טובה, כי הוא כבר יודע יהושע בן נון, שם הוא שולח מרגלים, שיספרו לו את מבוא העיר, ומה עושים, ואיך עושים, ואיך נלחמים, והם לא מצליחים לראות שום דבר, כי הם מיד נכנסים ליריחו ומגלים אותם, והיא מחביאה אותם בעליית הגג, רחב, ואז היא אומרת להם, אני לא הסגרתי אתכם, תעשו איתי חסד. עכשיו אני שואל אתכם, זה השוואה נכונה? למה לא? א', שמה רחב אילצה אותם, היא הקדימה ועשתה איתם חסד, ואומרת, חסד תמורת חסד. הצלתי אתכם, תצילו אותי. היא יוזמת, היא מבקשת. פה הוא לא יוזם. אם היו קצת תופסים אותו, כוח רב הצרוח, הוא לא תספר לנו איפה עשתה, אז הוא תעזבו, אני אספר. יעזבו, הוא יספר. אפילו את זה לא עשו לו. מה?
זה רק שבט אחד, ישר לא יכול.
הם הציעו ישר, הם הציעו, הם מציעים את זה בעצמם. הם יוזמים את זה, שמה היא מאלצת אותם. מה ההבדל היותר אמיתי, יותר בסיסי, בין הסיפור של רחב לסיפור הזה?
כי היא
היא גם מתגיירת כמו שצריך, והוא הולך, נותנים לו הולך, הולך ובונה עיר, אחר כך בצפון, בלבנון, וקורא לה לוז, על שם העיר, שהייתה לפני שיעקב אבינו קרא לה בית אל. אבל מה ההבדל היותר בסיסי? הצילה אותם, אמרנו. התחתן איתה. לא, זה שני מרגלים, הם על המקום הבטיחו לה. צדיקים גוזרים. והם צדיקים גוזרים, אתה יודע למה. זה מדהים איך הקדוש ברוך הוא נשמע לפסיקתם של שני מרגלים ישראלים. הרי הם אמרו לה, אין שום בעיה, רק בתנאי אחד, שאת נשארת בבית שלך. אבל הם לא ידעו איך בדיוק יכבשו את יריחו. הבית של רחב איפה נמצא? בחומה, ובחומה היא יושבת. נכון? והם אומרים לה, המקום הכי בטוח זה בבית שלך. אוי ואבוי. יבוא עם ישראל, יתקע בשופר 7 פעמים, וסביב הזה, החומות יפלו. מה עכשיו? הבית היחיד שנשאר עומד זה הבית של רחב. ואגב, מצאו אותו ארכיאולוגים. המקום האחרון שעוד נשאר מחומות יריחו, זה הבית של רחב. כמה אבנים מצאו מהחומה העתיקה. ולכן הם מיד יכולים לרוץ ולזהות. ישוע בן נון אומר להם, רוצו מהר, תצילו אותה, לפני שירגו אותה. כי הבית שלה נשאר בחומה עומד. אז צדיקים גוזרים, הם יבטיחו לה, לא יקרה לך כלום, אם תהיה בבית. אז הקדוש ברוך הוא קיים. הרעידת חומות, רעידת אדמה גדולה, החומות נפלו, והבית שלה נשאר עומד. כי הם הבטיחו לה. נס בתוך נס. אבל זה לא, זה סתם ככה, דרך אגב, נסחפנו. מה ההבדל הבסיסי בין רחב לבין האיש הזה? או בין המרגלים לבין אנשי בית יוסף? מה ההבדל הכי בסיסי, הכי עמוק, ההלכתי? ממש, הרי הם פה, הם הפרו הלכה, הם מקרו אות בתורה. זה כמו אדם שרוצה להיכנס במקום שאין כניסה, אז הוא מוחק את המילה אין. במקום אין, הוא כותב נא, כניסה. בבקשה. אז זה אמרנו. הם היו בסכנה, היא התחילה, היא השביעה אותם, היא ביקשה, אבל זה לא הבדל הבסיסי. זה תגיד, הלב לא נותן, נו. אבל מה זה רחמים אל מול הלכה? כאן יש מצווה להרוג אותו בוודאי, חובה. נו, אז מה ההבדל? למה פה יש חובה ושם אין חובה? או אסור אפילו. מותר היה להבטיח לה את זה. הם יכלו ליזום את זה בעצמם, הם יכולים להגיד לה, אל תגלי אותנו, נשאיר אותך בחיים. לא קשור, מה זה קשור? לא תחיל כל נשמה, זה כל מי שנושם. אישה נושמת עד כמה שאני זוכר, ואת בתור אחות יודעת איזה היתה. מה ההבדל האמיתי? אתם לא יודעים, אני אגלה לכם, אני רואה אין ברירה. ותגידו, בטח. איפה היו בני ישראל כשהבטיחו לרחב את חייה במתנה? הם עוד לא עברו את הירדן. זאת אומרת, עוד לא הייתה חובה בכלל לא תחיה כל נשמה. זה רק מתחיל, אחרי 3 אגרות ששולח יהושע, ועיר אשר לא תענה לך, נכון? היא עוד לא בת חיוב, היא יכלה לבוא איתם ביחד. תגידו, את יודעת מה, בואי מהר, צ'יק צ'ק, תצאי איתנו מהחומה, תתחבי איתנו במערה. אז זה סוג של הדרת נשים, אמרו לה, שערי, אנחנו נבוא לקחת אותך אחר כך. שלח חיל נשים שיוצא אותך מהבית. מה? ודאי. בלי שום ספק, מה חשב? מה היא עושה ביריחו, אם היא לא כנענית? באת לעסוק בעיסוקים, יש לה שם מזנון, לפי חזל. כן, מספקת מידע, אחר כך מודיעיני, חשוב לחיל. בכל אופן, זה משהו שונה לגמרי. אז למה הם חשבו שזה כמו? מזכיר איזה מילה שלא הבנו אותה קודם? ויתירו. מה זה ויתירו? בית אל? מורי התרה. הם הרשו לעצמם. הם גם תרו עיר שלא שייכת להם, וגם התירו לעצמם. מורי התרה. מותר. אין שום בעיה. אפשר הדבר. ומה עוד הם מותר? אז עוד משמעות יש למילה ויתירו? לפתוח, נכון? ומה עוד? כמו להתיר את האסור, להתיר את האסור, זה מה שהסברנו עכשיו. וגם, מה הם עשו לאיש הזה? השאירו אותו חי. ויתירו, הכוונה השאירו. הניחו אותו במקום. הניחו אותו במקום. וירם את מבוא העיר, כמובן, למה לא? מוכן לקבל את חייו במתנה, מראה להם את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב, ואת האיש ואת כל משפחתו שילחו. בדיוק מה שעשו לרחב. וילך האיש ארץ החיתים, ואיבן עיר, ויקרא שמה לוז, הוא שמה עד היום הזה. ולמה אכפת לנו שהוא הלך למקום אחר וכתב מה עוקבים אחריו? מה התנך הזה לא נותן לאיש לחיות את חייו? מספיק לו להיות נרדף על ידי התקשורת הישראלית? תנו לו לחיות בשקט. למה רודפים אחריו? רוצים להגיד לנו למסר לדורות, ככה אתם עושים? הוא מחזיר את השם. אתם יודעים, פעם היה לי אוטו מסוג פור טרנזיט, ובזמן שהיה לי את האוטו פור טרנזיט, האינטיפאדה לא הייתה בשיאה, ושרון עוד לא היה בשלטון, והערבים מעזה באו לעבוד פה בארץ. והאוטו שלי היה נראה להם בדיוק מתאים למישהו שיצור להם טרמפ. אז כל הזמן היו עושים לערבים בצמתים ככה, וכל פעם שהייתי עומד בצומת, ואישהו פותח את החלון, במבטא ערבי, מוחר, מוחר, אמר לי, חבר טוב, תראה, בפעם הרביעית ששואלים אותך, מוחר, תמכור. אחר כך הם גונבים. אז כדאי למכור. אז שמעתי בעצתו, מחרתי. כל פעם שהייתי פותח את החלון, אני אדם טוב, מה אני אעשה? אדם מושיט יד רוצה ככה בהתלהבות שאני אעצור לו טרם. פתחתי את החלון, אני שואל אותו, לאן? אז הוא במבטא ערבי, מבין מיד עם מי הוא יש לו עסק, הוא רוצה להגיע לפלוג'ה. איפה זה פלוג'ה? קריית גת. קריית גת. הוא לא אומר קריית גת, אין דבר כזה קריית גת. הוא רוצה להגיע לראשון, איך הוא יקרא לראשון? נבי רובין. רוצה להגיע לנבי רובין. רוצה להגיע ליהוד, יגיד יהוד, הוא לא, זה יהוד, זה יהוד, תגידו, זה כל האזור. תחתיקווה, הוא קורא אומלאבס, שמות המקורים. הם מחזירים את השמות שלפני היות קדושה, לפני היות הקדוש ברוך הוא, לפני היות יעקב אבינו, לפני הארץ המובטחת. זה מה שאתם עושים, אתם משאירים את האחד הזה, אתם מתירים לעצמכם לעבור על מה שכתוב בתורה, בשביל איזה נוחות, כדי שיהיה יותר קל לכבוש את העיר, הוא ילך, הוא קוט וקורא לעצמו, עוקבים אחריו, תסתכלו מה הוא יעשה האיש הזה. הוא יקים עיר חדשה, יקרא לה לוז. And you are going to lose. אנחנו הולכים לאבד את הארץ הזאת. עוד מעט, ככה, עוד קצת, עוד פעם תעשו, עוד קצת תעשו, תעברו על מה שכתוב בתורה, עוד תפספסו פה, עוד תפספסו פה, והארץ לא תהיה בידינו. זאת תסתכלות קדימה. לא הייתה עמותת רגבים, ולא הייתה עמותת רננים, ולא ציונות למען ציון, ולא אף אחד, ולא קרן קיימת. לאט לאט הכל מתפורר. בצעדים איטיים. אגב, שימו לב שהמבנה של הסיפור מזכיר מאוד את המבנה של כיבוש בזק. רואים שסופר אחד כתבם. זה כיבוש, ויעלו גם הם, כיבוש של עיר אחת, בזק בית אל, ואנקדוטה, ירידה לפרטים לא משמעותיים על איש אחד. האצבעות שלו, אדוני בזק, עוד לא דיברנו עליהם. יבוא יומם, נגיע גם אליהם. אבל אותו מודל, תסתכלו אותו מודל, שבטים שעולים ביחד, נכון? יהודה ושמעון הולכים ביחד חברים, בית יוסף, אפרים ומנשה עולים ביחד, ותראו מה הם עושים. תראו מה אלה עושים, ותראו מה אלה עושים. גונבים את העיר לבנימין, מתירים לעצמם, להשאיר את האיש הזה בהדמיה, מורייתרה, למה שקרה ביריחו, ו... משלחים את האיש הזה, והנה הוא קורא לעיר הזאת. שקט בקהל. סבלנות לפרק ב'. נדבר על זה כשנלמד פרק ב'. שאלה מהקהל. אין שאלות. אני רואה אתם כאלה נחמדים ושקטים. פעם לימדתי את זה בפני קהל צעיר ונמרץ. אחת מן הקהל הרימה את ידה והצביעה בשקט. ראיתי שהיא לא סבלנית, היא לא סבלנית, היא עצבנית. סבלנית, הרימה את היד, נותן לה לדבר. ערב, אתה מבלבל את המוח. אני אומר לה, למה? כתוב השם עמם. השם עמם. איך אתה יוצא כולם לא בסדר פה? למה אתה אומר שלא בסדר? כתוב שהשם עמם. הקדוש ברוך הוא דווקא מאוד אוהב את מה שהם עשו. אז למה אתה רואה שחורות? ראיתם את זה? ולא עזתם לשאול. מה קרה? פחדים? תשאלו, תצעקו. בשיעור הבא נדבר על זה. בשיעור הבא.